ברוכים הבאים לפודקאסט בצהוב שחור.
פודקאסט בצהוב שחור, פרק 178. 178 פרקים שחלפו עברו להם. ואנחנו כאן, אני כאן, יותר נכון, באולפן פודקאסט סטודיו, בראשון לציון. צריך להגיד, חבר'ה, שמי שלא יודע, אולפן פודקאסט סטודיו מתרחב, ברוך השם. והחל מחודש הבא, יהיה גם אולפן נוסף בבורסה, ברמת גן, ואנחנו נצלם משם, או מפה, זה תלוי. אבל כיף, כיף, זה הסיבה גם שאני קצת פחות מעורב ופחות מגיע. אני כל הזמן בפרויקט הזה, במקביל נפתח עוד איזה עסק חדש שתשמעו עליו בקרוב. וזהו, אבל אנחנו הגענו לפה כדי לדבר על ההצגה. ההצגה הראשית שהייתה אתמול בערב, פשוט תאווה לעיניים, איכשהו אנחנו... תשמע, רדונדו, אתם חייבים להתרחק טיפה מהמצלמה, אתם ממש קרובים. איכשהו אנחנו תמיד, כאילו, הפכנו להיות הכבשה השחורה של נתניה.
חמצה.
מדברים בשלישיות, מה שנקרא. והפריים הזה, מי שלא ראה, בטלגרם, בטוויטר, בפייסבוק, באינסטגרם, הפריים הזה של איסמעיל אסורו, ניגש לביתה. אני לא יודע מי אחראי על זה, אבל זה פשוט הפריים של העונה מבחינתי. אני...
זה אומרים שנורי דאבוש.
הוא רץ לדאבוש.
רץ לדאבוש, כי דאבוש אמר לו לפני המשחק אתה שם היום גול.
שמע, טוב.
יש ביניהם קשר מיוחד, כן.
אני אומר לך, איך אני שמח בשביל השחקן הזה, אני... כל כך אוהב אותו, אין דברים כאלה. אתמול הייתי באמצע שיחת טלפון שהגול של סורו נכנס, אז יש לי את ההקלטה, ואני אעלה את זה מתישהו, אחד הגדולים.
אז אנחנו לא היינו בטלפון, אני
וחי. כן.
אנחנו היינו במגרש, בנתניה, הגול של סורו היה רק שני לגול של אורל ברנס לפני שבועיים, במגרש האגדי בנתניה, אז בסדר גמור, התרגשנו מאוד מהגול, גול אדיר.
אז כמו שאתם רואים, אפשר גם לראות את התגובות שלכם. עידן בן יוסף, אתה לגמרי מוזמן להגיע, מתי שתרצה, דבר איתי. והנה, רדונדו כבר מתחיל לעשות לנו בעיות עם ה... הנה, אתה איתנו? יופי.
האינטרנט לא הגיע לנתיבות.
החלפתם
מקום. לא, תמיד יש את המסך המשולב הזה, ופה זה ריבועים שלך, לא מיכל עוז.
לא, לא, אז אתם תראו את זה עכשיו, את המסך המשולב.
אני לא סתם, מה קרה להשים אותי?
בבקשה. טוב, אז מה שקורה זה כזה. נמצאים איתנו הגרעין החזק, רדונדו וחיים אוחיון, רפואה וזה אם תרצו, איך קוראים לשני?
שיה.
רפואה ושיה, עדיין צריך להחליט מי זה מי. אבל אנחנו בעצם נדבר על המשחק אתמול, על הנקודות הבולטות, הפחות בולטות, קצת על הפנים קדימה, עדיין אם אנחנו יכולים ללכת לים או לא. ניתן ספוילר, לא? ובעצם נתחיל עם רדונדו, אתה איך הרגשת את הספירה במגרש? קודם כל זה היה נראה מעולה, והיה תצוגת קהל, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל בוא, תן את האינפוט שלך למשחק אתמול.
לפני שנתחיל, הייתי צריך לראות אתמול את חיים, מלא פונים אליו, מצטלמים איתו.
די, הפתחן, די.
חיים, דוד,
אל תביך אותי, די.
אתה מצטלמים איתו, אתה מהפודקאסט, אתה זה, נכון.
אני לא אוהב את המבוכה הזאת, די.
תבין, הבן אדם סלב. אורן לאב של פודקאסט בצהוב שחור.
האמת שכמות הפעמים שקראו לי פודקאסט בטדי, זה בלתי נגמר, כאילו. שינו לי את השם מאוז לפודקאסט.
שינו לך, מזהים אותך בגלל הקוקו.
פודקאסט, מה קורה? פודקאסט.
כמו בילנקי זה. קיצור, בתחושה טובה, אבל גם בתחושה מפחידה כזאת. וחיים יודע, כרגיל, תוקרים לי אספת הורים ביום של משחק, אז סיימתי את אספת הורים, יצאתי לבד לנתניה, הגעתי ככה באיזה 28, מהר הלכתי לשתות בירה, קצת להשתחרר, הכנסתי 5 דקות לפתיחה, הרגשה טובה רק כי תמיד בנתניה, והיה קהל, היה קצת, אבל גם פחד כזה שוואלה, אם אתה לא מביא את הניצחון, אז אתה לא, אתה מסובך קשות. ואני יכול לומר שאתמול, שמאז שברק הגיע, לא משנה מה קורה, משחקים בשביל נצח, משחקים בשביל, ממשיך, לא משנה, אתה מוביל 1-0, מוביל 3-0, 0-0, תמיד אותו שיטה, החילופים יותר נכונים, אתה לא רואה בלמים, מכניסים בלמים במקום חלוצים, לא רואה מכניסים ממגנים במקום מקשרים התקפיים, אתה לא רואה מכניסים 3 שוערים, אתה לא רואה, ואני אומר, האם אתמול היה בוקסי, אני לא בטוח, אבל שחק יותר קודם על טקו, בוא ננסה מטקו חוץ, תוצאה טובה, נתניה לא ברחו מאיתנו, מעדיין רק 3 נקודות, הגדלנו את הפעם מאשדוד לנקודה, וזה תוצאה טובה. הדרך שלו הוא מהרגע הראשון, עד הרגע האחרון, קדימה, 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 מדהים, אני מואב.
מדהים, מדהים, אז חיים, איך אתה ראית את העניינים שם?
האמת היא שאני די מתחבר לדברים שרדונדו אמר, ברק יצחקי מהרגע שהוא הגיע, אנחנו רואים, זה אלמוג כהן וברק יצחקי, מהרגע ששניהם הגיעו אנחנו באמת רואים קבוצה אחרת לגמרי, בדיוק אותו סגל, אבל קבוצה אחרת לגמרי, קבוצה שלוחצת בחצי של היריבה, רצה בלי הפסקה, תוקפת את הכדור ומחפשת את השער כל הזמן, גם במשחקים ש... בהתחלה זה לא הלך, 3 משחקים, טקו, 2 הפסדים, ראינו דרך, ראינו דביעת אצבע של מאמן מהרגע הראשון, ובשני המשחקים האחרונים אנחנו גם רואים באמת תוצאות, 3-0 ועוד 3-0, הרבה מעבר לתוצאה זה המחויבות של השחקנים, האיכות שגילינו מחדש בחלק מהשחקנים, וגם בכאלה שלא יודענו שיש, אני חייב להגיד בפן האישי שהאווירה אתמול הייתה פשוט מדהימה. הקהל לא הפסיק לעודד מהשנייה הראשונה, עד הסוף.
זה היה גם בפתח תקווה, כלומר זה גם בפתח, היה תפס מצדון וחצי, כאילו יצא וחצי.
תוכפים את הקבוצה באמת צמרמורת, רק לדמיין לאיפה הקבוצה הזאת יכולה להגיע אם הקהל הזה דוחף אותה. ובאמת מאוד מאוד נהניתי באמת גם מההצגה על המגרש, גם מההצגה ביציעים. אם נמשיך ככה, אני בטוח שאנחנו גם נבטיח את ההישארות כמה שיותר מהר.
אני חייב להגיד ש... זה היה ניכר מהמשחק הראשון, אני לא חושב שלביתר היה משחק לא טוב מהרגע שברק יצחק אימונה. ואלמוג כהן, תלקנו אותי אם אני טועה.
מחצית ראשונה מול נתניה וזהו.
נכון, מאז אנחנו עדיפים בערך על כל יריבה.
וזה מעיד מעל הכל על כמה חלש יוסי אבוקסיס, אני חייב לצדד פה בחברי חיים אוחיון, ובמושיק אחי הגדול כמובן, שאמרו לנו תמיד, אני חשבתי שזה לא כזה בעיה, כמו שזה באמת. ואני פה אומר, איזה יופי. איזה יופי שהוא הלך להפועל דווקא, זה כאילו, זה התגשמות כל החלומות שלנו. הפועל בלי שער כבר 6 משחקים, ואנחנו עדיפים על מכבי, עדיפים על באר שבע, אמנם לא יוצאים תוצאות טובות, אבל עדיפים מול כל קבוצה שאנחנו משחקים מולה, ומבחינת האוהדים ומבחינתי, זה לא פחות חשוב מהתוצאה. כן.
בדיוק.
כן, אנחנו, בדיוק. נותנים, אנחנו נותנים פה... סופרלטיבים וזה מגיע, לא נשכח את הורדות נקודות וזה אין מה לעשות, זה הסיבה שאנחנו עדיין נאבקים על קרבות הישרדות, בלי זה אנחנו כבר מזמן מחוץ ללופ הזה, וזה מה שאנחנו כן צריכים לקחת איתנו מהעונה הזאת, אבל בואו לא נתחיל סיכומים ובואו נתפנה להרכב שפתח.
יש לנו את השיר וביתר משחקת כמו פעם, מחזירה לקהל את הטעם. ופה אנחנו רואים למה הקהל מגיע בהמונה 7,000 לנתניה ו-8,000 לפתח תקווה, למה? כי הקבוצה משחקת טוב, משחקת כדורגל יפה, משחקת כדורגל כיפי, והקהל בא למרות שהפסדנו ובאנו, גם לא כבשנו גול שלושה משחקים הראשונים של ברק, ועדיין הקהל בא ותמך, כי ראו שיש כדורגל, יש שיטה, לא מאמן שבא, יאללה, בואו ננסה לגנוב את ה-0-0, בואו מוביל 1-0, מכניס 400 בלמים, זה מבחינתי השינוי הכי גדול בביתר ירושלים.
רק תדמיינו לכם, איפה היינו יכולים להיות אם הם היו מגיעים לפני יותר מחמישה משחקים.
הם לא רצו להגיע, וגם על מוקון הרי הם סגרו לעונה הבאה, גם אם כן. יצחק הוא רוצה אותו לשנה הבאה, ברגע שהיה לנו את השלושה הפסדים כן, רצופים, אז הבינו שצריכים לחתוך עכשיו ולהביא אותם עכשיו.
תאר לך שהסכסור של ברק ושל הבוקסיס היה קורה קצת לפני, ואולי עוד היית יכול להציל משהו מהעונה הזאת, כי אם הם מגיעים כמה מחזורים לפני. אולי אתה גם יכול לעשות פלייאוף עליון, אבל בכל מקרה...
זה לא הסכסוך, אני הסברתי לך.
לא ניכנס לניואנסים הקטנים.
כשהפסדנו לבאר שבע בגביע, פנו אליו מהפועל תל אביב, הוא הרשה לעצמו משחק אחרי, נגד הפועל פתח תקווה, לפתוח על הקהל של ביתר ירושלים, למה כי ידע שיש לו את החוזה מובטח בהפועל תל אביב, ומשכורת מובטחת בהפועל תל אביב, זו הסיבה היחידה, שיוסי אבוקסיס עשה מה שעשה, לא קשור לסכסוך עם ברק אברמוב.
תפיסה
להכיר ברק אחת, כאילו כל מיני דברים.
אני יכול להגיד לך דבר כזה, כמו שעוז אמר מקודם, גם בשנה שעברה, לאחר שלא הפנו לפלייאוף העליון, וגם לאחר הזכייה בגביע, אמרתי שלדעתי יוסי אבוקסיס, לא יודע, מעבר למיצה את עצמו, לא יודע לעשות את השינוי הזה בראש, של מאמן שהוא מגיב ומשחק הגנתי, למאמן יוזם והתקפי. וברגע שהוא לא יודע לעשות את השדרוג הזה, הוא לא יכול לקחת את ביתר לשלב הבא. וכבר בקיץ זה צריך להיגמר, אבל בסדר. בכל מקרה, היום אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב, קבוצה שמשחקת כדורגל, ודרך אגב, תקנו אותי אם אני טועה, אני לא זוכר, קבוצת כדורגל, שמגיעה למשחק מכריע, המשחק הראשון בפלייאוף התחתון, שהיא עם אותם נקודות, כמו של הקבוצה שמתחתיה, שמהמקום הזה יורדים ליגה, ומגיעה ומשחקת התקפי, ו... בדיוק אותו סגנון משחק כמו שהיא שחקה במשחקים שלפני כן, ורוקדת על המגרש, ומשחקת משוחררת, ואני לא זוכר קבוצה כזאת בתחתית בשנים האחרונות, בכלל.
הקבוצה שלנו רצה, היא מחויבת. מתי ביתר ירושלים החזיקה בכדור מעל 60% בממוצע, נגד כל הקבוצות האלה ששיחקת? ומדובר פה על הפועל באר שבע, במכבי תל אביב, במכבי פתח תקווה בחוץ,
במכבי נתניה.
אתה מבין? נתניה הראשון היה עוד מאוזן, כי מחצית ראשונה, כן. שהוציא את הנעזרי במחצית, משחק הראשון הוא פתח עם שני דפנסיבים, עם דן לעזריה גם, הוציא אותו במחצית, עבר לסורו, בעל הבית, וכל השאר הלך, הוא צחקו כדורגל, וברוך השם, אני רק הבא עשה שלי שתמיד, שהרבה פעמים מי שמגיע למצבים זה זסנו, וזסנו ברוך השם, לא יודע לעשות כדורגל, אבל אולי הוא ילמד, דה, יש לו
עשרה משחקים. דונדו, אם אתה מסתכל על חמשת המשחקים האחרונים, ממוצע של 61.2% החזקת כדור, בממוצע 13.6 בעיטות לשער, מאזן שערים של 6-2, לא ספגנו בארבעה משחקים שער.
גם שני השערים זה עם מצבים נחים.
ושני השערים, נכון, אחד ממוצע בנה, אחד מפנדל. ביתר לא סופגת שערים משחק התקפה מסודר. לגבי זסנו, אני חייב לגעת בנקודה הזאת, אני חושב שהוא החוליה הכי חלשה בהרכב. הוא חסר לו דברים בסיסיים של שחקן כדורגל, איזה סנו, הוא מהיר וזהו. אין שם אינטליגנציה, אין שם מחשבה, פעולה האחרונה תמיד לוקה בחסר, ובנוגע לאורידן בסדר, זה פלסטר עד סיום העונה, ככה אני מקווה בכל אופן. אבל באופן כללי, דיברו על זה שביתר עם הסגל הזה לא יכולה לעשות משחק לחץ, אתה רואה את ישמעיל הסורו, אתה רואה את מיכה, אתה רואה את יונה, אתה רואה את שואה, לא, גם היו קולות כאלה מהקהל שאמרו מה אפשר לבצע משחק לחץ עם הסגל הזה, אנחנו נרד ליגה, אתה שומע פרשנים, ביתר צריכה ללכת לאחור, להתכווץ, להישאר בליגה, ברק יצחקי ואלמו כהן עושים פה באמת סוג של משהו שאני לא ראיתי מקבוצה שנלחמת על חיה הרבה זמן באמת, שבאה ומשחקת כדורגל כזה.
רושם לנו יהודה, עוד משהו שאפשר לראות מהמשחק האחרון, הוא שהתחילו לעבוד על התמסרות בנגיעה, זה עדיין נראה קצת גמלוני ולא מקדם, אבל יפה לראות את הדברים שעובדים באימונים על המגרש במשחקים, אני אעשה לך רי-רייז, ואני אגיד, יהודה, שסוף סוף גם רואים תרגילים בקרנות, זה משהו שלא ראינו מאז פבריס פרננדז, אני חושב.
ואם אנחנו מדברים על קרנות, אצל אבוקסיס, שנתיים,
שואה.
רק ידל שואה. ימין, שמאל, כל החופשים, הכל, ואתה מדבר אתמול את ניקה. כי בא יצחק, כמו לא, אתה לא טוב מהצד הזה, את שחרר לאנשים אחרים להרים את הכדורים. לא שניקה היה טוב, הרמות שלו גם לא היו משהו. אבל אתה רואה עוד שחקנים שעושים את הדברים האלה, ולא רק ירדן שואה, ירדן שואה, ירדן שואה. ואתה רואה את דברים אחרת.
אני חייב להגיד לך שבנוגע לניקה חורחלי, אני כן מבין למה הוא פותח בהרכב על חשבון מוזי. קודם כל מוזי חזר... קודם כל, נכון, הוא הרבה יותר טוב במשחק הלחץ, הוא מחלץ לא מעט כדורים והופך את החילוצים האלה להתקפות מתפרצות. הוא מאוד מאוד ממושמע טקטית, הוא טוב עם הכדור, הפעולה האחרונה גם פה לוקה בחסר, בכל זאת שחקן זר, בן 22, פעם ראשונה שיוצא מהמדינה שלו, אז לוקח קצת זמן להתאקלם, אבל אני כן רואה ניצוצות של שחקן, ומוזי לא חזר טוב מהפציעה.
לא, דווקא אתמול הוא גם היה בסדר, אבל הוא כולה חזר עכשיו במשחק קודם, סבלנות, הכל בסדר. לא מודאג, אתמול הוא היה בסדר גמור, אני חושב, זה היה לו כמה פריצות ש...
אני חושב שגם אתה מבין שבבסיס, מוזי זה שחקן שמתאים למשחק שהוא יותר כדורים ארוכים ולשטח, וחורכה לי יותר גם, יש לו הבנה באיך להניע כדור, ואיך...
גם את מוזי נצטרך... מהמשחקים הנכונים, הכל בסדר.
נצטרך, אבל נצטרך לחזור גם ליכולת היותר טובה שהייתה לו קצת אחרי שחזרנו מהפגרה של המלחמה.
יהיה בסדר. בואו נתחיל בהרכב, בואו נתחיל מהגנה קודם. אני רוצה את השוער לשמור לסוף.
אוקיי. יש לנו כמובן את מורוזוב שהוא... אני חושב שמורוזוב לשנה הבאה צריך להיות הרוטציה עם זסנו. אני לא מצליח, אני לא מקבל אותו טוב בשמאל.
הגנתית הוא גרוע. אתמול הפריצה, נגיד, המתפרצת של בילנקי, זה מורוזוב.
כן.
מורוזוב הגנתית לא טוב, התקפית יותר טוב, אבל עדיין חסר לו קצת. ואני לא מאמין שהוא יעשה את הרוטציה עם זסנו, אם אתה לא מביא מגן שמאלי, בכיר, בכיר, בכיר.
זה צריך להיות בראש סדר העדיפויות, אחרי...
אבל אם אתה לא...
הבעיה היא
בחברים
במגנים שמאליים, אין כמעט מגנים שמאליים.
זה מה שאני אומר, ואין בשוק מגנים.
אחי, אתם
צריכים
לקחת
בחשבון. שיטה שהיא תקופית, שכולם תוקפים, כולל שני המגנים ביחד, זה לא אחד עולה, אחד יורד, כמו בקבוצות אחרות, אז הוא מחפש את אנשים כמו זסנו ומורוז, שגם יהיו טיסנים, וגם יודעים לעשות התקפה. אז אני ציפיתי שלא נהיה דווקא בשמאל ומורוזוב בימין, אבל... אני שמח
הבא, יצחק. אני חושב שהוא יותר בונה על ליאון בתפקידי התקפה אולי לשנה הבאה, כי כל פעם שהוא נכנס, הוא נכנס מחליף להתקפה.
אז למצחקים הוא נכנס פליימקר, נכון.
אבל העניין הוא שבאמת אם גרישה נפצע, היחיד שיש לך בשמאל זה ליאון. אבל כן, אתה תצטרך גם להביא פתרונות לכל העמדות בהגנה, אם זה מגנים ואם זה בלמים, צריך לבנות מחדש את כל חוליית ההגנה.
בוא נגיד ככה, מגנים עדיין יש לנו. יש לנו גם את ליאון. גם את גרישה, גם את זסנו שחתומים
כולה. תכנבי לפחות עוד אחד בכיר. לפחות עוד אחד בכיר.
נכון. עכשיו, העניין, דיברנו כבר על זסנו, העניין פה יותר זה הבלמים. הבלמים, כן. שזה דגני וגוטליב הולכים הביתה. זה נכון. אנחנו יודעים. אורידן חוזר למכבי חיפה, לא יודע כמה הייתי רוצה להשאיר אותו, למרות שצחקים...
אין. הנה אני אומר לך, אורידן, מיותר. מצטער, אוהב אותו, הבחור, אוהד ביתר מלידה, מותק של ילד, רוצה להצליח, באמת, אחלה בחור שבעולם, לא מספיק טוב.
אני לא משחק את ביתר ירושלים.
לא מספיק טוב.
נכון? וגלבוב, שזה דווקא הפתעה נעימה, שאמרנו, הביאו לנו את הבררה של נתניה, כשהקבוצה יציבה, אתה רואה בלם יציב, בלם שקט, יש לנו את חרוד עם הכדור יותר מדי, ואם צריך להעיף כדורים להציע, הוא מעיף כדורים להציע, שצריך למסור, הוא מוסר, הגול הראשון התחיל ממנו, אם אתם תשימו לב, הגול הראשון התחיל ממנו, מגלבוב, אז אותו דווקא אתה נראה אותו עוד כמה משחקים, אבל הראשון נראה לי טוב, ודווקא הייתי, יש רצון נראה לי להשאיר אותו דווקא. אלא אם הוא בלם רועדה.
בנוגע לבלמים, כל הישראלים אני מטיס, לא משאיר אף אחד מהם, בנוגע לגלבוב, עד עכשיו היכולת היא היא בסדר גמור.
אני נוטה לחשוב שגלבוב עם בלם זר איכותי יכול להיות טוב. טוב מאוד.
אבל יש לך פה עוד פעם את העניין של אם אתה משאיר את סילבה, זה כאילו כבר הופך לך לשלושה זרים, רק בבלמים ושוער.
זה אני חושב.
מכבי חיפה שנה שעברה לה חמש כאלה. זה לא קשור.
בסדר, אבל מכבי חיפה, מכבי חיפה יש לה מתאזרחים. רגע, שנייה. אני רוצה להשלים בנוגע לגלבוב. בנוגע לגלבוב זה בעיקר תלוי באיזה בלם זר יהיה על הפרק. כי אם יהיה על הפרק בלם זר איכותי יותר, אני בטוח שהם יביאו אותו. כי גלבוב, גם אם הוא מציג יכולת יציבה במשחקים האחרונים, אני לא בטוח שזה הבלם שבאמת אני רוצה לראות כבלם זר, שתופס לי מקום של זר בקבוצה.
כן, אבל צריך לזכור, קישור יש לנו את סורו, בשאר העמדות יש לנו שחקנים, ישראלים טובים, יונה, שואה ומיכה, שיש לנו שחקנים ישראלים טובים, שכולם חתומים. יכול להיות שעם אחר יונה לאירופה, לא יודע, אחד מהם אני בטוח, כנראה שעם אחר, אז יש לנו גם, אז בעמדות האלה אנחנו די מסודרים, אוקיי? בהתקפה יש לנו עכשיו שני חלוצים זרים, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אם אחד בטוח הולך הביתה, השני אנחנו נראה אותו עכשיו, תלוי בכמות התריה כשהוא יאכל, אבל די נראה שהוא מפסיק לאכול.
די, די עם הזלזול הזה, בבקשה, רדונדו, זה משגע אותי, די.
לא, לא
עם העניין של התריה כי והאוכל,
אבל אני אומר, נראה שהוא הפסיק לאכול. אתה רואה, נראה שהוא הפסיק לאכול, כי הבן אדם, וואלה, נראה חצי.
לא, הוא לא הפסיק לאכול, יש לי שעוד תפריט מותם, אבל זה לא העניין. בסופו של דבר, העניין של הזרים, אתה צריך להביא בין 4-5 זרים, לכל העמדות, כן? לפחות יהיו 2 בהגנה, או 2 בהתקפה, אולי עוד זר נוסף בקישור. זה במידה ואתה משאיר את...
חבר'ה.
משאיר את סורו, את סיל.
יש לכם דוגמאות רבות מאוד מהשנתיים האחרונות, של איך זה להביא... מישהו שלא גר בישראל ונחשב כזר ונרשם כישראלי. עשינו את זה עם מורוזוב.
נו.
עושים את זה מכבי חיפה ומכבי תל אביב יפה מאוד.
יש לך את לוסבוי במכבי חיפה ויש לך את
ונוברם ושורנו.
השחקנים שאמרתם עכשיו, כמה הם המשמעותיים בקבוצות שלהם?
לא משנה.
כמה הם באמת...
אני... לא, חבר'ה, לא, רגע.
להביא כי הוא זר והוא ישראל.
לא.
זה לא יקרה.
שורנו, שבנו עליהם מיליון יורו, בנו עליהם ערים וגבעות. 800,000 ומיליון. בנו עליהם, זה שהם נפצעו ושחרבודה הוא נהיה שם.
לא בנו עליהם ערים וגבעות, רדונדו. שורנו
ויהיה חלוץ. אתה לא משלם על חלוץ, מיליון שנייה בגרמניה, מיליון יורו, בשביל שישב בספסל.
שורנוב הביא אותו כגיים צ'יינג'ר, כאילו מישהו
ש... לא, ממש לא, כרוטציה. אתה לא מביא חלוץ בין 21 מליגה שנייה בגרמניה עם 3 שערים בעונה, כגיים צ'יינג'ר. תעשה לי טוב.
לא יודע.
ברגע שהוא בא מגרמניה, אתה מביא אותו כ...
ראינו את האיכויות שלו גם, הוא שחקן מעולה, אבל זה לא העניין. העניין הוא שאפשר לעשות את המחקר הזה, וצריך, יודע מה? אפילו לשים עובד במועדון שזה התפקיד שלו, וזה מחזיר את המשכורת שלו קל, כאילו. לעשות בן אדם שרק הולך ובודק. מה, אין מה לעשות, זה עבודה.
בוא נתחיל מלהביא
חמישה זרים. הרי אין לך פה, אין לך פה, איזה בלם ישראלי תביא, במקום אורידן?
אתה צריך להשקיע כסף. אתה צריך להשקיע כסף. אם אתה רוצה להביא בלם ישראלי טוב לצורך העניין, יש לך את אופרי ארד שמשחק שם, לא יודע איפה, בקזחסטן.
אופרי ארד שישאר בקזחסטן, תעזוב אותך.
לא, אז אתה שואל אותי, אין זה, זה עולה כסף, להביא בלם ישראלי טוב.
הוא לא טוב.
שהוא לא בלוף, עולה כסף, מה לא טוב?
אופרי דן, אני מצטער, הוא לא בלם טוב בעיניי.
אופרי ארד לא בלם טוב, אז מי בלם טוב?
אופרי דן לא טוב, אופרי דן בכלל לא טוב.
אופרי דן זה אותו שחקן בעצם, אתם לא שמתם לב.
אופרי ארד, בלם טוב, בלם ישראלי טוב. ואם אתה רוצה להביא שחקנים איכותיים להגנה, ולא את הסתימת חורים של אורי דהן ודגני וכאלה, אתה צריך להשקיע כסף, אין מה לעשות. יש לך לצורך העניין את הבלם הצעיר הזה באשדוד, מהנבחרת הצעירה, את גיל כהן. זה גם יכול להיות אחלה אופציה.
אבל גיל כהן מוערך...
יש אופציות, עולה כסף.
כן, כן, גיל כהן מוערך במיליון יורו ומעלה.
מוערך, נגמר לו אחוז שנה, אבל נשאר לו שנה.
עוז, שמעת מה אמרתי? אמרתי, עולה כסף. אתה רוצה להביא איכות? זה יעלה כסף. אתה רוצה להמשיך עם הבלוף של להביא שחקנים רק אם זולים, והנה, אז יש לי שחקן על העמדה, זה לא עובד ככה. אני חושב שבוא נתחיל מלהביא מצבת זרים טובה שתשדרג את הקבוצה, אם על הדרך תוכל למצוא שחקנים סטייל מורוזוב, או כאלה זרים שיכולים לרשם כישראלי, מה טוב, אבל בוא נתחיל מלהביא זרים שישדרגו אותנו.
אנחנו ממשיכים לקבל תפוקה גם משוע וגם מיונה, שזה שילוב מדהים. אני בספק גדול מאוד שהם ימשיכו איתנו שנה הבאה. אומרים היקר בתולדות ביתר, אתם מסכימים?
רגע, קפצנו אבל, בואו נתחיל.
בסדר, בסדר.
נתקדם עם המגרש, יש לנו את סורו קודם כל.
בסדר, נתקדם. לא, אני משאיר את סורו ואת סילבה לסוף.
אוקיי.
אז יש לנו את יונה ומיכה. יונה ומיכה יש לנו קודם. מיכה, משחק קצת פחות טוב מהקודם, מהשניים הקודמים, הוא גם הביא משחק טוב, הביא בישול. מגלה מנהיגות, מגלה מנהיגות, לוקח את הכדור, לא מפחד בהתחלה, כשהוא בתחילת העונה, כשהוא שיחק ליד שועה, הוא פחד כזה, כאילו לבקש את הכדור אפילו. עכשיו הוא לוקח את הכדור, רואים שיתוף פעולה טוב, יונה ממשיך ביכולת, תשמע, הילד הזה מגניב, איך הוא הפיל שם את המגן שלהם, עשה לו טיק טק טק, אבל עף לתוך הספסל, הביא בישול יפה מאוד. זה, הבישול הזה,
לא נרשם.
מזכיר לי את הגול, מה זה?
לא נרשם ליונה.
אפילו אף שחקן לא נגע בו, בכדור, אבל לא משנה.
שיפשוף שלינו, אבל מבחינתנו זה בישול שלינו.
תכנס אף שחקן. שים לב, כמו בגמר גביה, לוקח שוב את הכדור, מחכה, מחכה שהוא יצטרף, נותן לו עם העקב, אז זה היה גרישה שנתן קדימה, פה יונה הוציא אחורה, בום, גול. זה הזכיר לי בדיוק אחד לאחד את, את המהלך של הגמר גביה, של הגול הראשון, שפתח את המשחק גם נגד נתניה, ואני מבסוט עליה, עדי יונה.
אני חושב בנוגע למיכה, מה שאמרת, משחק פחות טוב, לא. מיכה היה אחד מהטובים על המגרש.
אמרתי משבוע שעבר.
גם, לא, אם אתה לוקח מול צמד ובסדר, וגם בישול, נכון? צמד ובישול?
לא, רק צמד.
צמד, אוקיי. במשחק הזה הוא נותן בישול, אבל תקשיב טוב, דור מיכה היה בכל מקום על המגרש. הוא לוקח את הכדור מכל נקודה. הוא, גם כששוע וגם כשיונה על המגרש, הוא הופך להיות אחד מבעלי הבית. מיכה נמצא בכל מקום, הוא מסוכן, הוא יודע בדיוק לאיפה לנווט את הכדורים בכדי לקדם את הקבוצה. אני קברתי אותו, אני הייתי בטוח שהוא סיים את הקריירה. הפתעה באמת הכי נעימה, ברק יצחק העיר אותו לחיים, והרווחנו לדעתי שחקן קישור מהטובים בארץ גם לשנה הבאה. בנוגע לעדי יונה, דיברת על, על הקטנה שהוא נתן שם. אז אני ראיתי משהו אחר, משהו אחר שתפס לי את העין, וזה גורם לי לרגשות שלי אליו להתגבר. הוא איבד כדור.
אני יודע מה אתה רוצה לומר.
הוא איבד כדור. בשנייה שהוא איבד הכדור, הוא רדף אחרי השחקן, נתן לו כתף, הקטנצ'י כזה, נתן לו פיזיות, השיג את הכדור בחזרה, וזו פעולה לא של שחקן ישראלי, זו פעולה של שחקן אירופאי, חוצפן, בפן החיובי.
ארבעה, חמישה כדורים, בוריס אינו שם,
כוכב כדורגל.
בעצם.
כוכב כדורגל, חבר'ה, כוכב כדורגל, ובנוגע למכור או לא למכור, אני גיבשתי עמדה סופית.
תלוי בסכום ותלוי לאן.
אני גיבשתי עמדה סופית. אם אני מסתכל על טובתו האישית של יונה, וככה צריכים להסתכל גם על הסביבה שלו, עבור הקריירה שלו, עוד עונה אחת בביתר, תעצב אותו ותמצב אותו כשחקן מוביל. הסיבה היחידה שצריכה לגרום לביתר למכור אותו, זה הצעה של לפחות 5 מיליון יורו מחול. כל הצעה שהיא פחותה מההצעה הזאת, היא לא תמקסם אפילו ולו במעט את הפוטנציאל מחירה שאפשר להשיג מיונה.
יבוא אבא של עדי יונה ויגיד, אני לא מעניין אותי, 3.5 מיליון יורו זה מספיק ויותר, השחקן הזה צריך להתקדם בביתר, עם כל הכבוד, הוא לא יעשה את ההתקדמות שמצופה ממנו, ויגיד, אני מבחינתי שם על זה וטו, וראה ערך אוסקר גלוך, רדונדו.
הוא בא ב7 מיליון יורו.
לא, אני אומר, בהתחלה הוא הקשה על המסע ומתן.
אז אפשר חוץ מאוסקר גלוך, יצאו עוד מלא שחקנים לאירופה צעירים, ללאבדה, לא משנה, כל מיני שמות כאלה.
סולומון, חלילי.
סולומון עוד הצליח, הוא פצע, אבל אני אומר, זה...
חלילי עם העברה עכשיו.
רואים שחקנים שלא כל כך הצליחו, ופתאום נתקעו במקום באירופה, כאילו במקום שאמור לקדם אותם, הם באים עדיין בוסרים מדי, ואז הם מסיימים ב-MLS, כמו נתאי בריבו גם שם ב-MLS, זה, ו... או בליגות קיקיוניות.
מה זה מסיימים? אתה יודע שהם אלה זו אחת מליגות חזקות, ויש להם חוזה שם לבריא בו ולעבדה. אז זה לא בדיוק להגיד מסיימים.
אבל זה לא כתוב, גם ויליאם אגדה שם, נו באמת. ראית, גדי קינדה...
לא מרוויח את הסכומים שלהם.
גדי קינדה חזר מה-MLS למכבי חיפה. אוקיי, הוא קיבל גם אותו דבר, 400 אלף. זה סקרן לפי דעתי, פחות או ממה שהוא יצא מפה.
אני רוצה לגעת בנקודה שמה שעוז אמר, בנוגע למחירה של יונה. אני חושב שגם המשפחה של יונה והסביבה והמעטפת המקצועית מבינים שיונה צריך עוד שנה אחת להישאר בביתר בשביל באמת ככה להפוך גם לשחקן יותר שלם ויותר בשל. אני לא חושב שהם יכולים לבוא ולהציב תנאים, כי אין סעיף שחרור וחותם לחמש שנים. אז ככה שאני בטוח שגם יהיה איזשהו הסדר בנוגע אולי למחירה מהסכום מסוים לאחוזים ליונה ולמשפחה. אבל לא נתעסק בזה, ואני מאמין שגם אם נמכור את יונה, יגיעו שחקנים במקום.
בדיוק. יגיעו הרבה. ירדן שואה.
יאללה, שואה.
ירדן שואה אחרי 13 משחקים ללא כיבוש. ללא כיבוש שער שדה, סליחה. 12 משחקים, 11 משחקים, בשניים הראשונים בפלייאוף הוא כבש, בסיבוב השני הוא כבש פנדל. כבש שער שדה, ביצוע מרהיב, בנגיעה, טאק, הוא ניסה לעשות את זה גם בביתה החופשית, כמה דקות לפני שהלכה למעלה, רואים שהוא משוחרר יותר, התחלה אחרי שיוסי הלך, הוא עדיין היה לו את הברבורים, הוא מבין שזה לא, שזה כבר לא הקבוצה רק של ירדן שואה, ואני חושב שהוא מקבל את זה בבגרות, הוא מוכיח בגרות, אנחנו רואים גם תוצאות, שהוא אתמול גם הוא הביא אתמול כמה מסירות מפתח, מסירות, לגולים, גם לזסנו, וגם למרון ג'ורג' ולפריידי, אני לא זוכר מי מסר לו, שהוא נתן כדורים לגולים, שזה שואה של פעם, במשחקים האחרונים של הבוקסיס, וגם של גל כהן, הוא היה יותר מדי התחרבש עם הכדור, וכעסנו עליו, כי הבאת כדורים של גולים, גם נגד נתניה במשחק הראשון, בגול שפסלו, זה היה מייבוד שלו, זה היה בהתחלה שלו, אנחנו רואים שחקן שמבין מה המאמן רוצה ממנו עכשיו, ואנחנו רואים שואה אחר, ואני מקווה שזה רק ימשיך.
אני חושב, בנוגע לירדן, הבשורה הכי גדולה שלנו מירדן, שאנחנו כבר לא תלויים בו, זו הבשורה הכי גדולה, זה אחד. דבר שני, הוא היה מצוין נגד מכבי פתח תקווה, והוא היה מצוין גם אתמול. הגול שלו זה מלאכת מחשבת, חבר'ה, זה גול של גאון, לקבל את הכדור, ובנגיעה אחת לדעת לשים אותו בקצה השני של הרשת. תקשיבו, זה מדהים. יש לו נגיעות של כוכב, והוא לגמרי, גם ברק מוכיח שגם יונה וגם מיכה וגם שואה יכולים לשחק ביחד, וזה רק מעלה את האיכות של הקבוצה. גם פה יש את העניין של האם הוא יישאר, האם הוא לא יישאר, נדע בקרוב, בגדול יש לו חוזה, אני מאוד מקווה שהוא יישאר.
לא יישאר, ובוא נעבור ל...
בוא נגיד ככה.
לאן הוא ילך?
לחול.
לא, אני אומר ככה. או שהוא ילך לחול, בישראל יישאר רק בביתר.
זה מה שהוא אמר.
ילך לדובאי, ילך לדובאי, יביא הצעה 1.5 מיליון, 2 מיליון יורו, לשחרר אותו, אמר, יביא עכשיו הרבה כסף. אני מאמין שתוך שנה, שנתיים, הוא יחזור לפה כאילו משעמם.
בביתר, בארץ זה רק ביתר, אחד משמעית, החיבור שיש לו עם ביתר, עם הקהל, עם קבוצה, וכמה שהוא מרגיש טבעי, וגם התפוקה שלו, בסופו של דבר, הוא נותן את התפוקה שלו.
תרשמו מה שאני אומר עכשיו, ותרשמו את זה טוב טוב. זה לא אני אמרתי, זה אחד הפאנליסטים שלנו אמר, ואני נוטה להאמין לו. הבא שיפתיע ויגיע לביתר,
עצור, לפני שאתה ממשיך, אני אומר לך מראש לא יקרה. יאללה, תמשיך.
לסגור מעגל.
כן, כן, בסדר.
מספר 7, המחליף למספר 7 הקיים, עומר אצילי.
חשבתי עמית בן שושן, חשבתי עמית בן שושן חוזר.
עומר אצילי מרוויח 1.8, עומר אצילי מרוויח 1.8 מיליון יורו לעונה באמירויות.
אחי, אני אמרתי.
אם הוא יחזור לארץ, זה אך ורק למכבי חיפה.
לא נכון.
בטח אחרי שהם...
גם מכבי חיפה לא תשלם לו 1.8 מיליון יורו.
לא, ממש לא. לא, לא. רדונדו, זה שהוא מרוויח ככה באמירויות, זה לא אומר שהוא יחזור לאותו חוזה, דרך אגב. אני חושב שאם הוא חוזר לארץ זה למכבי חיפה, חוזר ארוך טווח של 600,000 יורו לעונה, סטייל מה שעשו עם סבא, רק שאצילי באמת שווה את זה. את הדמי שחרור הם יוכלו לשלם בלי בעיה, אתה מבין? ככה שגם בטח שהם מוכרים עכשיו את חלילי, ובכללי הקופה שם מלאה, לא תהיה בעיה להחזיר את אצילי, אני לא רואה את עומר אצילי חוזר לביתר.
אוקיי, אנחנו נחלום במשקפיים. בכל מקרה, עוברים לעמדה של הרגע, של המצטיין, אחד משני
המצטיינים,
רגע, תשתוק, ג'ורג' אמרתם, טוב, בסדר, בוא נמשיך.
לא אמרנו ג'ורג', הבן אדם...
מה עם ניקה?
אני רוצה להגיד, ניקה, אני... אמרנו, לוחץ, וזה למה שהוא עדיף על מוזי. אני כן רוצה להגיד על מרון ג'ורג', אמרתי את זה אתמול בקבוצה גם, אם מרון ג'ורג' מוריד 7-8 קילו, 7-8 קילו, הוא אחד החלוצים הכי טובים בארץ. אגב, אני אוחז בזה, עם כל הסטלבט וזה, אני אוחז בזה רוב העונה. מדובר בחלוץ של תכלס. אין מה לעשות, אין מילה אחרת. חלוץ שיודע לנצל מצבים.
עם כל הכבוד לגול, הבישול שלו זה מלאכת מחשבת. ועם אגב, תופס את הכדור, שלושה שחקנים ככה עוטפים אותו.
חלוץ רחבה קלאסי, חברים.
מוריד קטנה בחוכמה לירדן. שימו לב גם, נגיד בבישול שלו לאמיר ברקוביץ' נגד סכנין, בישול של טאץ'.
מדהים.
הבישול שלו לפריידי, בגול שניסה נגד הפועל פתח תקווה, בישול של טאץ'. אתה רואה שיש לו נגיעה רכה בכדור, ובניגוד לפריידי שהחליף אותו, לא מתמזמז עם הכדור, ולהעביר עוד שחקן, ועוד שחקן, בום, טרח, יאללה. הוא רואה את השער, רואה את השחקנים מולו, זה אוהב אותו.
בנוגע למיירון, קודם כל שחקן קבוצתי שיודע לשתף ולהשתתף במשחק התקפה, שחקן באמת של תכלס שיודע לסיים, גם הנתונים מראים את זה, מיירון מעורב בשער או בישול כל 109 דקות, אתם יודעים כמה פריידי?
אני רוצה לדעת.
כל 327 דקות.
טורף.
מיירון ביחס לדקות שהוא שיחק נותן תפוקה נהדרת, 6 שערים, 2 בישולים.
3 בישולים. נכון, 2, 1,
2. כן. 6 שערים, 2 בישולים, אני חושב שהוא המשחק יותר, וגם לא היה את ה... הסיפור הגדול פה זה, הפיל שבחדר זה המשקל, בסדר? זה להיות כל הזמן עם, אתה יודע, עם היד על הדופק, ולראות שהוא לא עולה במשקל, ודיאטנית וכו. כדורגל יש שם, חלוץ רחבה אמיתי, שאלה באמת מה האופציות שיהיו בשוק מבחינת חלוצים זרים. אני מאוד חבר לסגנון שחקן, ול... איכויות שהוא מביא איתו, למרות כל הסטלבט שעשו על המשקל, שחקן איכותי מאוד.
שעשינו.
חלוץ תשע אמיתי.
שמה, הסטלבט היה בצדק.
נגררתי אחריכם, צחקתי.
אבל עשינו סטלבט, בוא, אחי, 8 קילו מיותרים.
שנייה, הסטלבט היה בצדק, עובדה, כשיצחקי ואלמוג כהן הגיעו, דבר ראשון הם אמרו למיירון ג'ורג' אתה לא משחק, אתה תתאמן פה בצד, תוריד במשקל, כך תהיה תפריט חדש, אחרי זה בתחילת דאבוש פתח, ואחרי זה פריידי פתח, רק אחרי חודש שהם היו בקבוצה, וראו שהוא הוריד במשקל, ואתה רואה שחקן אחר, הוא חזר לשחק כדורגל ולפתוח, לא סתם, ואתה אומר, אבוקסיס ויתר עליו, שיהיה שמן, לא אכפת לי, הוא מתאמן, שיהיה שמן, לא נורא, זה מה יש, הם אמרו לו, לא, זה לא עובד ככה, אז כל ככה צריך.
נכון, ואם במיירון הסכינן, אני יכול להגיד לכם שפריידי רק מביא לי עצבים בגוף, אני מעדיף שהוא לא היה למגרש, המניירות של הכוכב, ואיכשהו כאילו מאבד כדור, והוא עומד על הקווים שם ועושה כאילו אני רוצה פאול, כאילו מי אתה בכלל?
אתה יודע מה? אתה יודע מה זה? אני אוסיף, אני מצטער שקטעתי אותך, אבל אני אוסיף ואומר, פה זה הנקודת החיסרון שלי אצל ברק, שהוא עדיין נותן לו את הצ'אנס במצב של 3-0, זאת אומרת, אתה אומר... אם אתה עכשיו מוביל 1-0 או טקו, אתה אומר יאללה אני חייב את האיכות, את הניסיון שלו שאולי יבליח וזה שווה לי על ההתנהגות שלו ועל הזה. במצב של 3-0 אתה מכניס את בן שמעון, אתה מכניס את אליגון, אתה מכניס אפילו, לא יודע, דאבוש לא מתאים לרמה, אבל אני, באמת, אתה נותן...
דאבוש נכנס גם, כן.
לא, אבל, כן, אני בעיניי הוא לא מתאים, אבל אני באמת חושב שזה המקום לתת לאנשים שוואלה, לא נתת להם אפילו דקה, משהו, לרפואה, מה שנקרא.
נכון, אני מסכים איתך לגמרי.
אז מפה אנחנו עוברים לאיסמאילה, שזה השני שהצטיין היום, אחרי זה נהיה עם עפודה מספר אחד, اسماعيل اسورو ده السيبه שאני אוהב כדור רגל חד משמעית אני יכול להגיד את זה אמרתי את זה גם על אלי מוחמד אמרתי את זה גם על ג'רום לרואה אמרתי את זה גם על דוד אגנזו ועל תמיר עדי סתם אמרתי את זה על הרבה שחקנים שאני אוהב אבל אין אהבה אין רגש, היה קטע אחד ב, 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 ליד החוץ, ליד הקו של החוץ, שהוא ניסה לעבור שחקן וברח לו הכדור, אתה רואה איך הוא מתעצבן, אבל בחיובי, כאילו, איזה בזה שלא הצלחתי, וכל הקהל, כולם מחיאות כפיים, תקשיבו, הבעות פנים שלו אחרי הגול, אני פשוט התמוגגתי, אני מאוהב בשחקן הזה, אני מבחינתי, זהו, תשאר, כל החיים תשחק רק בביתר, כל דקה שלו היה, בביתר,
היה שווה להתעקש עליו,
זה טענו, ואני אומר לך מההתחלה, זה היה קל מדי, זה היה קל מדי, היו, עלו גם רילזים, שאמרנו גם בתקופה הקשה שלו, שהוא מעל הליגה, וכל מי שפקפק בזה, לא מבין כדורגל, ואני שמח דלב, מאוד.
דלב במשפחת נקש?
נו.
סורר יותר טוב מעל מוחמד.
אבל זה לא אותו תפקיד, למה אתה בכלל משפק? כי מה הקשר?
אלי משחק עכשיו שש בחיפה.
זה שאלי, זה שאלי משחק שש בחיפה, זה לא אומר שהוא שש, בסדר? מכבי חיפה נגד בסגנון שונה. אלי הוא יותר שמונה, הוא פחות שש.
אני אבל עדיין, אני חושב שסורו שחקן הרבה יותר מוכשר, יש לו הרבה יותר חויות מאשר לאלי מוחמד.
אני לא יודע, אני לא יודע.
לדוגמה, אלי מוחמד אין לו בעיטה בכלל, לסורו יש בעיטה מדהימה. חוץ מהגול של אתמול הוא הרבה פעמים בעט, וזה היה קרוב. ואתמול סורוס נכנס. אני רוצה ברשותכם דקה אחת של מספרים, למרות שרדונדו קצת סובל מזה.
פינת המספרים בחסות הפוט על הכדור של רועי זגה. תמשיך.
תקשיבו, מעבר לשער, זה 94% דיוק במסירות. הוא הצליח לדייק גם בחמש מתוך ששת הכדורים הארוכים שהוא שלח. אחד מאחד בדריבלים מוצלחים, שלושה מתוך חמישה מאבקי קרקע, חמישה עיבודי כדור, הכי מעט בקבוצה יחד עם גלבוב. חמישה עירותים, 100% הצלחה בתיקולים, ופעם אחת שברו אותו בדריבל. חבר'ה, אני עוז יודע את המחלה שיש לי לעמדה מספר 6, וכמה שאני חושב שזה הלב של הקבוצה, ובלי אסמאעיל אסורו, בית"ר ירושלים לא יכולה לפתח את המשחק שיצחקי ואלמוג מנסים להטמיע, וכבר מצליחים להטמיע, הוא מצליח להשתלט על הקישור לבד, הוא ברגע שהוא בא לחלץ כדור מול השחקן של היריב, הוא פשוט משתלט לו על המרחב ומצליח לחלץ, הוא מדהים במסירות, בווייבים שהוא משדר לקבוצה, זה שחקן שאתה יודע שאתה גם מפקיר את החלק האחורי, אתה משאיר אותו לבד, אתה סומך עליו, זה כוכב כדורגל, זה קשר באמת לליגה צרפתית, לליגה גרמנית, אין לי מושג מה הוא עושה פה.
הוא לא ברמה, הוא ברמה
זה אין לי מושג מה השחקן הזה עושה פה, הקשר שש הכי טוב בארץ, בלי ספק בכלל, והלוואי, הלוואי שישאר פה כמה שיותר, אני חושב שאיסמעיל אסורו יחד עם מיגל, היו כוכבי הניצחון את
זה. אני חייב לציין איזשהו פרט קטן ושולי, אפרופו מספרים, כשביתר משחקת כדורגל, לפודקאסט בצהוב יש הרבה צפיות בלייב, אנחנו על 185 צופים כרגע איתנו, צופים ומאזינים, ונעבור...
זה בגלל שיהיה ורפואה, אל תתבלבל. אני ורדונדו...
עכשיו, כל אלה שהצטלמו עם חיים, עכשיו הם רואים, אמא, תראי בתמונה.
רדונדו, אני לא מספר לך אותו דברים. אתה מביך אותי בשידור, די כבר.
עוד, אל תפרסם את התמונה שלחתי לך.
טוב.
איזה קרציות אתם.
אני רוצה
עכשיו כאילו לעבור למקבץ הקטן.
רגע, אתה מדבר על סילבה?
סילבה?
אני אפתח בשאלה, חיים יענה ואז אתה תיתן את המקבץ, סבבה?
יאללה.
חיים, לפני פרק או שניים אנחנו אמרנו, הסכמנו פה אחד, מבטרים על סילבה לטובת בלם זר. האם אתה, ואני אסיף בסוגריים, רק חמור לא משנה דעתו, האם אתה עדיין חושב שכדאי לוותר עליו?
אני חושב שטרם התקופה השחורה של סילבה, הייתי מהמעריצים הכי אדוקים של מיגל סילבה. ואני אוהב אותו באמת ברמה של חיבור למועדון והכל, גם ברמה המקצועית, הוא היה שנה שעברה מצוין, השנה היה פחות יציב, אבל אפשר לומר שמש אלמוג ויצחקי הגיעו, הוא חזר לגרף של שיפור ויציבות, אתמול הוא היה באמת, אני חושב, הגורם המרכזי לניצחון, ההצלות האלה של 100% גול כל פעם, לדעתי משהו כמו 5-6 כדורים שיכולו ללכת לשער, והוא פשוט הציל את הקבוצה. מעבר להצלות, חברים, הוא מצליח להשתלב בצורה נהדרת בשיטה של הקבוצה. אתם חייבים לשים לב כמה פעמים הכדור מגיע למיגל סילבה בזמן של לחץ, בשביל לא לאבד את הכדור. הוא לוקח חלק במשחק הענת כדור של הקבוצה, ואם הוא ממשיך ככה, אני חושב שזה יהיה נכון להשאיר אותו.
יש לו ביטחון. ואני זוכר שכשבאתי, ואז יצא דיווח שהוא כנראה לא משחק, כי הוא שבר את האצבע. ואחרי זה, רוי ססון חזר, הוא ירד לחדר הלבשה. ועכשיו אתה אומר, רוצים רוי ססון, אבל זה לא במשחק הזה, כמו שאני אמרתי גם לפני, אבל צריכים לתת לסילבה, ואז אינגווה רוי ססון בתחילת עונה הבאה. ואז אמרו שהוא פותח, מה, הוא פותח עם אצבע שבורה, פרוקה, אני לא יודע כאילו מה קורה שם.
שיפרוק את
זה. ואז התחיל המשחק. דקה שנייה, הוצח את אוסבילו. דקה חמש, עודף כדור למשקוף של בוריס אינו. דקה תשע, דקה תשע, אוסבילו מפרפר שם את כולם, הוא לוקח לו כדור מדהים. אחר כך לוקח עוד כדור למשקוף של פלקוצ'נקו, מהרחקה גרועה מאוד של אדון זוהר דסנו. אחר מחצית שנייה, ולפני זה היה את בילנקי במתפרצת שבא לבד מולו, קלט אפילו לא עדף, קלט את הכדור, כשיש לך ביטחון, אתה אפילו לא עודף, תמיד אתה קלט את הכדור. מחצית שנייה, פתאום שבירו מקבל את הכדור, לבד, מול השאר, מביא את הוולה לפינה, כאילו שזה גול כמעט בטוח, אתה רואה פתאום את מיגל מתעופף גם שם. ספרתי פה שישה מקרים של גולים חושילים.
אפשר להגיד שזה המשחק הכי טוב של העונה.
כן.
יחד עם ה-0-0 בסלוניקי.
אין ספק.
והקדיש את זה לבן שלו, שחגג יום הולדת.
תשמע, מיגל ברמת החיבור למועדון והדמות, זה כמו שדיברנו הרבה, זה קפטן אולטימטיבי.
נשמע אותו אתמול בסוף? אויב אותך! אויב אותך!
זה היה מאוד מרגש, ושקרי הפייסיר ממנו את החולצה, וזרק על הראש של מאיר ארוש.
ארוש בו עומר ארוש.
וואי
ארבע שנים מהחיים למאיר. אני חושב שרדונדו צריך להחליף את מאיר ארוש ביום שזה יקרה.
וואי, רדונדו מתאים לו. רדונדו זה שבע לבוא, ככה מכיר חצי עולם זה.
לא, יש את גילדי ויוסי אוסי, הוא יחליף
אותו. אני חייב להגיד לך בנוגע למיגל, העניין הוא היה נטו מהחוסר הציבות המקצועי, כן? ומשם זה נבע, כי כשאתה מביא שחקן זר, אתה צריך שהוא יותר טוב משחקן ישראלי ממוצע, על העמדה שלו. מסכים איתי? אם הוא ימשיך ביכולת הזאת, אז, וגם לחזק את ההגנה, נביא את השחקנים המתאימים, ניתן עוד קצת עיבוי למרכז השדה יחד עם סורו, אז אני חושב שאפשר לבנות בובה של קבוצה. אני דרך אגב בטוח שאלמו כהן כבר, יש לו תוכניות מסודרות לעונה הבאה.
עובד, אלמו כהן עובד. אני בטוח, יש לו שם את הקשרים שלו בגרמניה, מי שם מוביל את הזרים שלו.
זה לא כמו הקשרים של בניון באנגליה, כן? אל תאום.
כן, זה קשרים.
ובספרד.
הביא לנו את רובי פאולר.
שמע טוב.
איזה בניון.
הזר היחיד שהוא הביא, השחקן היחיד שהוא הביא, שלא שיחק בליגה, זה ורדסקה. והחושב.
והביא לך מקום שלישי ורדסקה. הביא או לא הביא?
אחרי שהוצאת 20 מיליון שקל על רכש באותו קיץ. והיית הצגיב השלישי בגודלו בליגה, לא היית מביא מקום שלישי, זה פדיח. שלישי. היית יותר מבאר שבע באותו.
מה פתאום?
80 מיליון?
באר שבע רק בקורונה, החתכה להם בכסף, אבל היה לה תקציב מאוד גבוה. היא בנתה ערים בגבעות שם.
אז האם אתה רדונדו מוותר על מיגל, או שאתה ממשיך איתו?
אם הוא ממשיך ככה, לא מוותר עליו. נאמר לי בשני שוערים טובים, מצוינים, שהתחרו על האפוד.
אני חושב שהתשובה היא, בעיניי לפחות, אם מיגל יכול לעשות קריאף, וכשאני אומר לעשות קריאף, זה לקבל בהבנה ובאהבה את זה שמי שטוב יותר משחק. גם אם זה בא על חשבונך, זאת אומרת, אם רואים ש... כאילו הוא בא להיות או אחד או שתיים, והוא יקבל באהבה את שתיים ויקבל באהבה את אחד. אם כן, להשאיר.
חשבתי התכוונת שהוא יעשה קריאף, שעשו לו ברית מילה, ואז הוא כאילו יתגייר, והוא לא יחשב כזר.
האמת שאני לא... זה לא נראה לי כזה...
לא מופרך, תאמר.
לא מופרך.
במידה ואתה משאיר את מיגל ואת סורו, אז זה אומר שיש לך מקום לעוד ארבעה זרים. זה אומר בלם זר, לפחות שני שחקני התקפה זרים, אוקיי? לפחות שני התקפה, שני...
עדיין יש לך מקום לעוד אחד.
ויש לך מקום לעוד אחד שבו צריך לראות אם זה עוד בלם, או אם זה מגן, או אם זה קשר. כן, רק שהפעם צריך לפגוע.
הכל תמיד. אם שועה או יונה יישארו, או אחד מהם ילך, ואתה צריך כנראה שחקן זר ברמה גבוהה.
או ששניהם ילכו.
אני לא מאמין ששניהם ילכו, אני מאמין שאחד מהם ילך, ואתה צריך לבוא, להביא שחקן זר ברמה הגבוהה, במקומם, אבל אני מאמין שיהיה בסדר, אני אהיה בסדר, אני אשמח עליהם, שיהיה טעויות, יהיה כישלונות. אוקיי, גם בנתניה, אלמוג כהן הביא את טאו אמסי, והביא זלאטנו דבילנקי, והיו גם כישלונות.
והביא אינו, והביא...
אז אני אומר, כישלונות יהיו. הוא נחשב, הביא בילו, הביא את בר כהן, הביא את רוטמן, לא משנה, לא שחקו אתמול, לא היה אתמול בר כהן ורוטמן.
נכון.
הביאו אותם, והיה לו גם כישלונות, גם אצלנו זה יקרה, אבל זה טוב שיש את התפקיד, אני, תשמע, אני ירדנו הרבה על אברמו, ואני חושב שהוא נותן שקט במערכת, חודש וחצי לא שמענו את אברמו, מאז שהם בפנים, לא שומעים אותו בכלל.
אין לי בעיה, אני זוקף את זה לזכות אברמו, כמו שאני נותן לחובתו את הכישלון של העונה הזאת.
לא, ברור, 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 זה מה שאמר, תקפנו אותו כל העונה.
בסדר גמור.
העובדה שהוא מינה את המאמן מקצועי בהרבה כסף, הוא מוסיף...
הוא הקדים את שנה הבאה לאמצע העונה, וזה יפה.
הוא הביא מנהל מקצועי.
התזונאית והעוד אנליסטים וסקאוטים, אני יודע שהוא מוסיף, כי ביקש ממנו אדון אלמוג כהן. זה טוב, זה טוב. זה... כאילו הוא אמר, הבוקסיס שלו היה נותן לעבוד כך, הוא תמיד רוצה לעבוד לבד. בחיי הבוקסיס שלו יסכין עם מנהל מקצועי מעליו.
אני אגיד לך משהו חשוב, רדונדו, בנוגע למה שאתה אומר. אתה מביא מנהל מקצועי לשלוש וחצי שנים, ומאמן לשלוש וחצי שנים, לשנתיים וחצי, סליחה. וקודם כל נראה שהם יודעים לעבוד בהרמוניה. אוקיי, גם אלמוג מעביר לו את משנתו בנוגע למשחק, לשיטה ולסגנון שהוא רוצה לראות, וברק באמת בא ליישם ולהביא את זה לידי ביטוי על המגרש. ככל שברק אברמוב יתערב פחות, וייתן להם לעבוד, חברים, אין תחליף לעבודה קשה ולדרך, אוקיי? ברגע שהדברים האלה ימשיכו להיראות כמו שאנחנו רואים במשחקים האחרונים, וגם בתקופות הקשות, וגם שיגיעו הפסדים, וגם שיהיו שחקנים שניפול בהם, אם זה זרים או ישראלים, צריך לתת להם להמשיך לעבוד, ודרך, דבר איתנו עוד שנתיים, נראה מה הם עושים.
התברר שההתעקשות של, ההתערבות של אברמוב לאבוקסיס, שהוא הביא את מיכה, כנראה שהשתלמה לביתר, רק שאבוקסיס, בגלל שהוא הביא אותו, לא רצה להשתמש בו.
אני לא רוצה התערבות של בעל הבית בפן המקצועי, כי זה אף פעם, אף פעם בעל בית לא יודע כמה זה טוב לחדר ההלבשה והסגל, ואתה יודע, בכל הדינמיקה, המנהל המקצועי והמאמן יודעים את זה הכי טוב.
אני רק מזכיר לך את אלי תביב, כן?
אלי תביב זה משהו אחר, אלי תביב זה...
עזוב, נו, זה בעל בית, חביבי, אין מה לעשות.
כמה יש כמו אלי תביב?
לא משנה, הנה הוא פגע במיכה, מה אתה רוצה?
לא, מה זה פגע במיכה? עוז. את דור מיכה יחזיר לחיים ברק יצחקי, אל תתבלבל.
לא משנה, אתה מביא חומר גלם.
תחילת עונה כולם אמרו, מיכה ושועה לא יכולים לשחק ביחד, ואני אמרתי, במכבי תל אביב, מיכה ישחק עם אצילי, ישחקו יפה ביחד, יביאו אליפויות, יביאו תארים, לשחק ביחד יכולים. השאלה כמה כל אחד נותנים לו, כשאמרו לו, כשהבוקסיס אומר לשועה, זה הקבוצה רק שלך ורק שלך ורק שלך, וראינו כשהם שיחקו גם ביחד בהתחלה, הוא לא מסר לו. היה את זה גם בהתחלה שהוא לא מסר לו, אם אתה תסתכל גם כשברק זסנו, אז הוא ומוזי לא מסרו אחד לשני, כי הם מרגישים שהם דורכים אחד לשני בתפקיד, הם לפעמים מנסים להכשיל אחד לשני. אז זה נכשל, אבל אני שמח מאוד, אני אמרתי שמיכה מבחינתי היה כישלון הכי גדול. מיכה מבחינתי הכישלון הכי גדול, כי גם כשהוא שיחק הוא לא היה טוב, לא עשה כלום, למה הייתה בישול מול הפועל.
בישול נגד הפועל, נכון.
כן, למה את זה, והייתי מאוד מוכזב. אבל אתה אומר, וואלה, כן, כשבא מאמן חדש, שמכיר אותו טוב, שנותן גם לו, וגם לישועה, וגם ליונה, וגם להרבה שחקני התקפה לשחק, אתה רואה שהם יכולים לשחק ביחד, מוסרים אחד לשני, וכל אחד יודע לאן ללכת ולעשות תנועה, מצוין.
רדונדו, זו בדיוק הנקודה הכי חשובה, כי כשראית את מיכה ואת שועה משחקים ביחד את הלבוקסית, זה גם כי באמת הקבוצה הייתה של שועה, אבל גם כי לא הולך פה איזושהי דביעת אצבע של מאמן, שאתה יודע שיש שיטה סדורה וסגנון משחק, הלאה בבל, בונקר, כדורים למעלה.
תן כדור לשמועה וצורק למעלה ונקווה שיהיה טוב.
ותתפלל, אבל פה כשאתה בעצם עובד איתם על הדברים הכי קטנים, ובדיוק שמיכה בא לקחת את הכדור מכל נקודה, ושואה יודע שאת הפעולות שלו הוא עושה בשליש האחרון של המגרש, ולא מהחצי. אז זה נראה גם הרבה יותר טוב.
טוב, אז... על מי?
על הבוקסיס.
למה יש לדבר? מה יש לדבר עליו? הוא יורד ליגה.
יש לו היום לשחק נגד קטמון. כל אוהדים איתנו אוהדי קטמון.
אני לא חושב ש... אני חושב שהפועל תל אביב נצחת היום, סברים. כאילו זה...
אנחנו טוב לנו תיקו.
אנחנו טוב לנו, קטמון מנצחת על האפס או תיקו אפס. זה מבחינתי מה שטוב לי.
אנחנו טוב לנו חברים לבוא בעוד שבועיים לנצח את הפועל חדרה.
אתה תפסיק לדבר כמו איזה מאמן בסוף משחק.
פחות.
אתה צודק, אני חושב על עצמי קודם, אני רוצה לבוא לבלומפילד אחרי שלושה ניצחונות בפלי אוף, לתת להם גם בראש. זה מה שאני רוצה.
ברור שאנחנו רוצים את זה, נו, אבל
בואו. טוב לי שהפועל תל אביב תיקבר שם עם המאמן הזה, שכמעט קבר אותנו ועכשיו הוא יקבור אותה, שישה משחקים ללא גול, שבע ביתות למסגרת בשישה משחקים. תגיד לי, הבן אדם, ראית מה עשה להם באימונים? משחקונים, כדי שהם ירגישו שהוא יחזה להכניס גולים. תבוא צחק בספורטי, גם תכניס גולים.
אני אגיד לך משהו בנוגע
לסיפור עם הבוקסיס. הם סמכו שיוסי בה.
אני אגיד לכם משהו בנוגע לסיפור עם הבוקסיס. ברור שלא יהיה מאושר ממני אם אנחנו נבוא ונוריד אותם ליגה. אם אנחנו נבוא בסיטואציה שאנחנו כבר הבטחנו את ההישארות, אנחנו באים לבלומפילד עם עוד איזה כמה אלפי עוד ביתר, וגם לגבור אותם עוד יותר עמוק, אני אהיה מאושר. אבל באמת... בין הסינה להפועל, בין הסינה לקטמון, אני על הגדר.
אני חושב שאין מה להשוות.
לא, לא, אני אגיד לך משהו. תחילת עונה, כשהפועל היו למעלה, וקטמון היו למטה, אוקיי? וואלה, רציתי שהפועל תל אביב, יפתחו את קטמון, נקברו אותם עוד, כל אלה הם 2-9, הם פתחו, ואז קטמון ניצחו אותם.
ניצחו אותם 2-3.
סדריק דון, שזה אחרי כמעט 20 משחקים שהפועל ירושלים, קטמון כבשה יותר מגול אחד במשחק. והייתי בעד הפועל תל אביב, הפועל היו מקום שלישי, 18 נקודות, כמה למקום רביעי, 18 נקודות, חוגגים, משחקים יפה.
בוא, זה כבר, אם כבר, אם כבר, זו הבמה שתפתח את זה.
במצב של היום, שקטמון כמעט בטוח נשאר הליגה, נכון? כמעט בטוח נשאר הליגה.
כן.
לא בטוח, כמעט אמרתי, אוקיי, אם יכולה לקבור לי את הפועל תל אביב, את יוסי אבוקסיס בעיקר, זה לי טוב. עושה לי, באמת, אני אומר את האמת, שזה עושה לי טוב, והבוקסיס כבר עשה את זה פעם אחת, ואז הוא התבר שבע בן סאונה, בינואר.
בני יהודה וירד ליגה, נכון.
היה לו חוזה, כאילו, הם לא הציעו לי חוזה, כמו שאמרו, הוא לא נתן לי לעונה הבאה, הלך לבני יהודה להציל אותה, אחרי משחקים של מאמנים מחליפים, כמו שפה הם למה וטועמה.
אני יכול...
הם חמש תקופות הפרש מטב האדום, והוריד אותם ליגה.
אני יכול לומר לך משהו קטן, רדונדו. ציטוט משיר מוכר שהתנגן לפני כמה פרקים. החגיגה רק החלה, החגיגה רק החלה. בפרק הקודם אתה ניסית לתפוס אותו תוך כדי שנשאר את זה. אבל כן, אני מקווה שנצליח על הדרך גם לקבור אותם באדמה, ושירדו ללאומית עוד הפעם. אבל בסדר, קודם כל נחשוב על עצמנו, על ההישארות שלנו.
האם ניצחון בבלומפילד סוגר את הסיפור, אדונדו?
לפני בלומפילד יש לך את חדרה. אחרי חדרה אתה נוסע לפתח תקווה נגד הפועל פתח תקווה במושבה.
במושבה?
אוקיי, כשאתה מסיים את שני אלה, אני אגיד לך מה קורה עם הפועל תל אביב. בינתיים, זה מה שאני מסתכל.
אם אתה מנצח חדרה הפועל פתח תקווה, סגרת הסיפור.
סגרת הסיפור, בטח, אתה 34 נקודות.
כן.
כמעט 99% סגרת הסיפור, 34 נקודות.
כן, 99%.
להפועל תל אביב, הבוקסיס יבוא לשחק בונקר נגדך, חושינג, פתאום יבין שיש שחקנים טובים בבית ירושלים, שלא רק עושים הגנה, שלא רק נתנים לשם וזורקים כדור, או למוזי.
אני אגיד לך את האמת, כשהוא רואה את ביתר במשחקים האחרונים, אני בטוח שהוא יושב מול הטלוויזיה ומוריד את השערות שאין לו על הקרקפת.
הוא ידע מה יש לו ביד.
זה הכישלון, חברים, זה הכישלון הכי גדול שלו.
יוסי הבוקסיס, לפני שבא להפועל תל אביב, סלים תואמה בשני משחקים, אם אין. קבע שישה שערים בשני משחקים.
הפסד להפועל חיפה והתחול לאשדוד.
שישה משחקים, אפס שערים. הוא יודע, זה יוסי אבוקסיס, קודם, אל תנסו לכבוש, קודם, תשמרו, אל תספגו, על זה, אחרי זה, זוכר שנה שעברה, שהם צריכים לעלות לפלייאוף עליון. אתה נוסע למול הפועל חיפה בחוץ, מביא 9,000
צופים. 0-0 מביש.
איך נראית? נראית
לא עברת את החצי.
ומטר, כי 0-0 טוב לנו, אנחנו מתמודדים איתם. בסוף גם אנחנו וגם הם נשארנו בפלייאוף התחתון. אז זה יוסי אבוקסיס. אז ככה הוא מתנהג גם בהפועל תל אביב. ואני מקווה שזיו אריה יראה לו, יבטיח את ההישארות שלו היום. אוקיי? יראה לו מאיפה משתין הדג.
תשמע, מגש...
הרי אם הפועל תל אביב לא מנצחת היום, משחק הבא שלהם את הפועל פתח תקווה. שהוא גם משחק ההזדמנות האחרונה של הפועל פתח תקווה. כי אם אותו היא מפסידה, ירדה. אם היא מנצחת, היא חוזרת למאבק. כי יש לך את אשדוד נגד נתניה. אז צריך להבין שזה, שבוע הבא זה גם המשחק, ההזדמנות האחרונה של הפועל פתח תקווה, שיכולה להעיף.
שבועיים, כן.
יותר עמוק. אז אני מקווה מאוד שקריית שמונה יעשו את העבודה, ואנחנו נעשה שבוע הבא.
תשמע, בנוגע לאבוקסיס, כמה בשישה משחקים, כמה בעיטות לשער יש לו רדונדו?
למסגרת?
כן. לביתר בשני המשחקים האחרונים יש שישה שערים.
הם בהתחלה אמרו, כי ביתר היה חמישה משחקים, הפועל אבוקסיס היה חמש, ביתר היו שלוש, שתיהן לא כבשו. אבל כולם גם אמרו, למרות שזה כאילו אותו דבר.
אתה רואה דרך, אתה רואה...
ואלה לא כבשו, ואלה זה, ופה אתה רואה דרך של קבוצה, יש שחקנים שיודעת מה היא רוצה, ועוד אוטוטו היא תברח משם, אצל הפועל תל אביב אתה לא רואה את זה. זה ההבדל.
שמע, לפעמים אתה, אתה יודע, כשמאמן הולך, אז אתה יכול לדעת כמה גדול, או כמה גרוע הוא היה. פה עם יוסי בעונה הספציפית הזאת, אתה מגלה כמה הוא היה בלוף בעונה הזאת. באמת הבלוף לא התגלה בעונה הזאת.
אני אתמול צייצתי את התמונה שלו שרשמתי פה שעה כדורגל. לקחת שחקנים כאלה איכותיים ויצירתיים ולסרס אותם, זה פשע. עכשיו, עוז,
אני רוצה לעשות כמה שאלות.
שלחתי לך תמונה, אוקיי? אני רוצה שתפרסם אותה, אז יכול לפרסם אותה?
תיזהר, אם אתה מציג משהו ששלחתי לך רדונדו, אני...
לא קשור אליך.
זה סכסוך רציני.
לא קשור אליך, כפר השיעה. מה, אתה רוצה סטייק לפנים? אתה רוצה סטייק לפנים?
באמת שלחת לו?
כן, שלחתי לך לוואטסאפ.
אני לא רואה. בכל מקרה, כן, כן, כן. נו, בטח, דבר על זה, מה?
אז תשים את התמונה. חברנו ליציע אבי שאלתיאל החליט להנציח את ליאור אסילון, זכרונו לברכה, שנרצח בנובה בפסטיבל. הכין חולצות עם השם שלו. נפגש עם המשפחה, עם אחותו ואחיו, הביא להם את החולצה גם, מאוד מאוד התרגשו, הם תכננים כל מיני הוקרות לליאור, עוד זאת, זה היה שחקן של ביתר, שנתן לביתר, כבש לביתר, היה עמוד תווך לפני האליפויות של גיא דמק בביתר, אז אני רוצה להודות לאבי על היוזמה המבורכת, וחזק וברוך. אתה יכול למדתי לך לשים גם את התמונה, שירו את החולצה.
אנחנו ננסה להעלות את זה כרילס לטיק טוק, ומבורך מאוד. ליאור אסולין, אחד ה... אפשר להגיד שיש חלוצים בכלל שהתחברו לביתר, לקהל, מהשנייה הראשונה, ליאור אחד מהם. תמיד כאילו כל עוד ביתר עד היום, עד השביעי באוקטובר, שראה אותו התרגש. אי אפשר, אין אוהד ביתר שרואה את ליאור אסולין ולא מתרגש, כי זה תקופה שאנחנו זכרנו, וגם כשהוא נתן לנו גולים, זה דברים שנשכחו לנו. ליאור אסולין היה אחד החלוצים הגדולים שהיו לנו, ואני זוכר שראיתי אותו חודש לפני, בכניסה לג'ונדו בתל אביב, וקצת יצאנו להחליף כמה מילים, וחבל, פשוט חבל, עבודה גדולה מאוד, וכל הכבוד למי שדאג להנצחה הזאת, חיים?
כן, אני בנוגע לליאור אסולין, באמת אחד מהזיכרונות בעיניי, כאילו הכי עוצמתיים כאוהד ביתר, זה היה במשחק העברת השרביט בעונת 2005-2006 בטדי, כשניצחנו 1-0 את מכבי חיפה של רוני לוי של שלושת האליפויות, מול ביתר של לואיס פרננדז, זה המשחק העברת השרביט, בגול של אסולין עם הנגיחה, טדי היה בטרפת, וזה היה רגע ענק של שמחה, אחד מן הרבים של ליאור נתן לנו בשנתיים שהוא היה בביתר, גם הסיפור חיים הלא פשוט, גם גידול הילדים, באמת צמרמורת.
גם בכל הזה, אבל...
נזכור אותו לטובה, וכמה שיותר להנציח אותו, יהי זכרו ברוך.
כן, ואם כבר אמרת טדי בטרפת, אני ממשיך בספירה, ניצחון אחד בלבד בפני קהל באצטדיון טדי העונה.
עוד שבועיים בעזרת השם נשנה את זה.
הלוואי בעזרת השם, אבל לא היה כדבר הזה, כאילו זה מדהים, הבית שלנו הפך להיות...
נחזיר אותו, נחזיר אותו להיות מבצר, אל תדאג.
היה הזמן להחזיר את טדי להיות מבצר, שכשקבוצות באות הן משלשלות, מפחדות, בגלל זה כשהיה את ההגרלה אני אמרתי, הלוואי, נקבל את... כבר אמרתי לכם, גם את הפועל בבלומפילד, לא רוצה אותם בטדי. 30 אלף
על הבא אחד הזה, כן.
דברים, כמו אתה מפסיד, תחטוף את השלוש. בבלומפילד, הפסדנו, אבל לרוב אנחנו גם נצחים שם הרבה בבלומפילד.
חגגנו את האליפות של 6-7 עם הגול של יצחקי, עם הסיבוב אליפות...
הייתי גם בווינטר, על העץ.
אני גם הייתי בווינטר, חביבי, מארבע בצהריים, ואתה אומר, מה קרה?
על העץ, ואחרי זה ביציאה, אני שמחה את הסרטון.
איזה חגיגות. היו ימים, של מה שיחזרו.
אנשים רושמים לי הרבה, גם עכשיו איתן רושם לי בקבוצה של הפודקאסט בצו שחור בוואטסאפ, תביא את האחים שלך מדי פעם לפרקים.
אלה אנשי עסקים מכובדים.
תאמינו לי, זה לא קשור אליי, זה באמת, הם באמת עובדים וקשה מאוד. ארבעה ילדים לכל אחד מהם מתוקים שאני גמור עליהם.
דון דו עם חמישייה.
ואני יכול להבין כל רגע ש... שמקדישים לפודקאסט, זה זהב בשבילנו, והם ישמעו את זה, גם הם יתחילו להגיע יותר, אני מקווה. ואני רוצה כמה שאלות צופים שלנו. עידן בן יוסף אומר, מה אנחנו חושבים על כל העניין של מאמן הכושר? הגיע מאמן כושר חדש לקבוצה, ומאז אנחנו רואים את ביתר שוטפת, לא מחזיקים יותר את הצד. צריך גם לשבח אותו, דיברנו על זה בפרק שעבר, אבל חיים, מה יש לך להוסיף בנושא?
זהו, אני זוכר שדיברו על כל העניין של הכושר הגופני, בעיקר שהיה רצף של משחקים שספגנו אחר הדקה 85, אני לדעתי זו השטות גמורה, על אודי בן סמכון מרגע שהוא הגיע מבאר שבע, אני שמעתי רק דברים טובים, שהוא באמת מקצוען ומאמני הכושר הכי טובים שיש בענף, אתה באמת רואה שהקבוצה, בוא חבר'ה, לפתח משחק שמבוסס על לחץ בחצי של היריבה ולרוץ ולתקוף כל כדור, זה משהו שמצריך כושר גופני גבוה, וזה משהו שבונים אותו, כן, גם אם שחקנים מתעייפים, ככה בונים את הכושר, והלוואי שיעלו את הרף עוד יותר בעונה הבאה.
רושם לנו, בר ניסים. מה דעתכם על הקרנות במשחק האחרון? סוף סוף שהוא הלא מרים, ויותר מזה התחלנו לעשות תרגילים בקרן, דיברנו על זה, רדונדו עוד מילה?
דיברנו על זה, שעכשיו שישועה לוקח את הקרנות מצד ימין, ניקה מצד שמאל, כשגם שמיכה עושה איתו את התרגילים, דיברנו, הכל בסדר.
אגב, 213 צופים בפיק, איפה הייתם מחזקים את הקבוצה לשנה הבאה? ברק כהן. חיים.
כל חוליית ההגנה, אם יש אפשרות להשתדרג בעמדות המגנים גם, התקפה.
לא יקרה, אנחנו עומדים לשלוש שנים, לא יקרה, אולי אחד להיות כמחליף.
אז בלמים, לפחות עוד מגן בכיר, והתקפה, לגמרי. אתה צריך בהתקפה גם שחקן כנף עם מספרים וגם חלוץ, חיה רעה.
אולי מי ששחק מולנו עכשיו, שבירו.
חשבנו שבירו, שים לב, הבן אדם בדרך לירידה שנייה רצופה, הוא לא מוצא את עצמו גם בנתן, יש לו כמה, יש לו גול אחד, שני גולים
עונה? אני חושב שהוא יכול לעשות, הוא יכול לעשות.
שנה הוא חווה משבר עם המוות של אבא שלו, והוא היה שנתיים בקירת שמונה עם דו ספרתי כל שנה, כמו לא מעט שחקנים שאנחנו מכירים רדונדו, ביתר זה מקום שיכול להחיות לך את הקריירה מחדש.
הוא יכול לעשות לו שכטר, מה שנקרא.
שורה, מיכה למשל, או הרים את הקריירה בביתר. מיכה, לא מהצחקנים.
אביעד בראשי אומר, לפני איפה מחזקים וכמה טוב שיחקנו, עדיין צריך לזכור ש... עדיין לא נשארנו בליגה, באמת הפסד אחד ואנחנו מדברים אחרת לגמרי, צודק.
אמרתי את זה, נדבר למשחק הבא ולא לפועל תל אביב.
יוגב רושם, חורחלי משחק מעולה, נתן מלא עבודה במגרש. אמרנו, אני, אתם יודעים, עם כל הכבוד, בסוף אתה נמדד בשחקן התקפה, נמדד במספרים. עם כל הכבוד למושך את ההגנה, מושך את הזה, עושה דריבל, עושה לחץ. אני, זה חסר לי. אני כרגע, בנקודה הזאת, מוותר עליו בלי להסס.
המספרים יבואו, כמו שדיברנו לפני זה. שועה, 12 משחקים לא שם גול.
אבל שועה, אין לך פה סימן שאלה.
שמונה משחקים לא בישל שועה, נכון?
אין לך סימן שאלה, היה לך את זה. היה לך גם את זה עם אויב אותך שנה שעברה. היה לך את זה.
אבל אויב אותך נתן לפציץ, סך כל
מושב. אז אני אומר, גם שועה וגם שועה יפציץ, עד סוף העונה ייתן.
בנוגע לניקה, אני יכול לומר שבמחצית הראשונה כן הבנתי למה הוא פותח. יש שם ניצוצות של שחקן, חבר'ה, שחקן צעיר בן 22, שפעם ראשונה משחק מחוץ למולדת שלו, גם אם הוא הביא תפוקה, זה עדיין פלייאוף תחתון, אבל אני כן חושב שיש שם ניצתות ויש עם מה לעבוד, ושחקן שהוא ממושמע טקטית, ויש לו דריבל טוב, ויודע לבצע את המשחק לחץ, הוא יצטרך לשלב עם זה מספרים, כן? אבל יש שם ניצוצות, אני רואה שם משהו שכן יכול להתפתח לשחקן טוב.
תומר בן אופישל, רושם פה שתי תגובות יפות מאוד, אהבתי תומר, אחד זה, תחזירו את חמוץ מתוק מצטיין כבר, מה שלזכר מאור יפרח, והוא נותן לנו שחקן אחד מנתניה שהייתם לוקחים לביתר, רדונדו תתחיל.
אני הייתי לוקח את מכיוון שיש לי את סורו, הייתי לוקח את אינו, מכיוון שיש לי את סורו, אז
לא הייתי לוקח את אינו, אחי.
אני אומר, לא לוקח את אינו, כי יש לי את סורו.
גם אם אין לי אותו.
הייתי לוקח את מקסים פלקוצ'נקו, או איתן אזולה, כי זה...
רק איתן אזולה, אחי. רק איתן אזולה.
שחקן. אז אני אומר, הייתי לוקח אחד מהם. הבעיה שבשיטה של ביתר, אנחנו לא משחקים שחקן כזה.
זה כאילו האשכנזי, זה כאילו האשכנזי, זה לא עובד אצלנו.
כן, אני אומר, אז אנחנו לא משחקים, אז אני צריך לקחת את זלטנוביץ' וזהו.
אני לוקח, תשמעו, גיא מזרחי מגן מעולה, צד ימין אמנם, מגן מעולה, גיא מזרחי, מעולה.
לא ראיתי משהו מיוחד עדיין.
נתן של אבוקסיס, אם רסתו, תעזוב אותי.
נכון.
זה מה שקובע, שלמה שרף. טוב, חברים יקרים, אני רוצה להודות לכם ולמאות צופי פודקאסט בצהוב שחור שפקדו את המסכים והיו איתנו. זה כיף.
לפני שאתה מסיים.
כן.
יום שבת, 13 לרביעי, שעה 3:30, טדי, ביתר נגד הפועל חדרה. משחק בצהרי שבת.
אני צריך למצוא מקום לישון בירושלים.
אני חושב שנראה מחזה מאוד יפה של שמש על הפנים. משפחות, ילדים, בלי אחינו הדתיים, המסורתיים.
אחוזי הצלחה גבוהים מאוד בצהריים של שבת.
100% בשלוש בצהריים, עונה שעברה והעונה. אני מקווה שנביא גם את השלוש נקודות, ונתחיל לסגור את סיפור ההישארות.
עוד מילה שלך, רדונדו?
אני רוצה לדבר על הפודקאסט החדש שלי, אבל נעזור, זה פודקאסט רציני מדי בשביל זה.
דבר.
אוקיי, אז יצא לנו פודקאסט חדש, קוראים לו תורית הגוף, מבית סטופקס קדימה, פודקאסט שמדבר על כדורגל נשים, שטויות ונתונים. אנחנו נמצאים בספוטיפיי, וכרגע אנחנו נהיה בכל הפלטפורמות, מוזמנים להאזין. אם לא תבינו משהו, תרשמו, תבדקו במיליון אבן שושן, גם שם לא לכם את הפירוש, אבל לפחות תצחקו.
יש שני אנשים שפלטפורמה אחת שינתה להם את החיים. הראשון זה משה פרימו, והשני זה רדונדו, שניהם מהטוויטר שינו ממש.
כוכבי על.
ממש. אני לא יכול, ובכלל הפודקאסטים.
מתן חלק מה?
מתן חלק, מתן חלק זה אגדה, אגדה בכל פלטפורמה שתבחר, טלוויזיה, פייסבוק, אינסטגרם.
בטוויטר, מתן חלק היה בתחילה בפייסבוק רק רב מכות. ואז הוא פתח את הטוויטר, כדי לקלל את יונתן נמרודי, בשביל זה הוא פתח טוויטר, בשם בזוי שזה שזדיף, כדי לקלל את יונתן נמרודי, ואז הוא התחיל לספר לפרסם את הסיפורים שלו ואת הזה, ואז הוא תפס, הרבה אדם נהיה...
תגיד, פלפל חריף זהו? פלפל חריף בפייסבוק, זהו?
רדונדו, רדונדו הוא גם עסקן, הוא הפך לי, הוא יודע כל המי ומי, כל הרחשים והרחוב הספורטיבי של הטוויטר, הוא יודע הכל, חביבי, הכל.
יהיו לנו אורחים מפתיעים בקרוב בפודקאסט.
אתם יודעים שהוא בגדול, רדונדו במקרה עוד ביתר, כל הפמליה שלו זה עוד הפועל.
כן, כן.
שאני מכיר אותם בדיוק שנה.
בסדר. טוב חברים, אני רוצה להודות לכם, היה פרק מדהים, כיף, גדול. כמובן, אחרי ניצחון זה כאילו...
יותר כיף.
יותר כיף.
תודה לכם, בעזרת השם שננצח את המלחמה, לחזרת חטופים, ואינשאללה שננצח וגם נשאר בליגה,
ויאללה ביתר, ותוריד את הגוף.
יאללה ביתר.
ביי.